שמועין הפרוקים, אנחנו בפרק ד' אות חפי חבב, זה ממש באמצע כזה. למדנו שבוע שעבר את אות חפי, בעיקרון אנחנו אוחזים באות חבב וחטאו עליו השלום, אבל ההקשר של הדברים אומר שאדם הוא לא מושלם. הוא מביא את זה בסוף אות חף ד', הוא מביא את זה מהפילוסופים. אריסטו אמר שכבד הוא ורחוק שימצא משהו בטבע למעלות כולם, גם מעלות המידות וגם מעלות השכליות. זה לא ייתכן בעצם שאדם יהיה כבד ורחוק שיהיה בן אדם שבאמת מושלם. והרמב״ם מוסיף ומציין שבספרי הנביאים נמצא זה בהם הרבה, הן בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהולה, מה יצדק אינו איש אם אלוהיקה ומה יזכה ילוד אישו. בסדר, בן אדם לא מושלם, אדם הוא תמיד לא מושלם, תמיד יש לו חסרונות. ושלוימי המלך הלובה שלו אומר כי סתם, כי אדום אין צדיק באורץ אשר יעשה טוב ולא יחטום. והכוונה של הרמב״ם כאן סתם זה בלי יוצאי דופן, כאילו הסתמות, הרגילות, זה אין דבר כזה אדם שהוא מושלם. ופה הרמב״ם מביא את ההוכחה הכי גדולה שיש, מוישה רבינו. מוישה רבינו שהוא באמת האיש שקיבל מהקדוש ברוך הוא הרשאה שאף אחד בהיסטוריה לא קיבל. בסדר? אנחנו לא מאמינים בבני אדם, אנחנו מאמינים רק בקדוש ברוך הוא. והאיש היחיד שאנחנו הולכים אחריו זה מוישה רבינו. כן, ויאמינו, גם בכו יאמינו לאוילום. אם מוישה רבינו אומר לנו משהו, בשם השם, אנחנו מקבלים שככה הקדוש ברוך הוא אמר. אין אצל אנשים אחרים זה לא קיים. זאת אומרת, יש נוביו, רועשו, מקרים יוצאי דופן. אבל ברגיל, אין דבר. גם נביא שבא לעקור דברי תורה, לא מקבלים את הנבואה שלו, הוא מייסיס ומדיח. ומוישה רבינו קיבל את ה... הוא משהו באמת יוצא דופן. ואפילו מוישה רבינו, גם הוא לא שלם. גם הוא לא שלם. אתה יודע, אומר הרמב״ם, שהאדון הראשונים והאחרונים הוא האדון גם של הראשונים גם של האחרונים, מוישה רבינו עליו השלום. כבר אמר אליו השם יסבורך, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל על אשר מריתם את פי במי מריבה על אשר לא קידשתם אותי, גם בו היה חיסרון. עכשיו פה הרמב״ם יבוא ויסביר, כן, זה מה שאנחנו הולכים ללמוד היום, מה היה החיסרון של מוישה רבינו במי מריבו.
העניין זה החטא כאילו?
מה זה?
החטא זה הסימן? כי יש קשר מתו בלי חטא.
עצם זה שהיה לו חטא?
יש קשר מתו בלי חטא.
ש?
יש שמתו בלי
חטא. אנשים שלא היה בהם חטא. אגב, השאלה איך מסבירים שם את הגימור, למשל ישי, שלא היה בו חטא, הוא מת בעטיו של נחש, נכון? אלה שמתו בעטיו של נחש. מת בעטיו של נחש, מסביר רב צודויק, שהכוונה בגלל החטא שהאדם הראשון היה בו נקודה של הנחש שהייתה בתוכו, ורק הפגם הזה היה בו ולא יותר מזה. כי אצל ישי עצמו כתוב בחזל שדוד המלך אומר שאבא שלי עשה את זה בשביל התאוות שלו, בחי תחמאס נעימי. בסדר? אבא שלי חשב על התאוות של עצמו. זאת אומרת, עצם זה נקרא אתיו של נוחש. זאת אומרת, זה משהו דק מן הדק, אבל עדיין יש פה חטא. זאת אומרת, כי אין מציאות, כן, אין אדם שבאמת בלי חטא, אפילו אלה שמתו באתיו של נחש. היה איזשהו משהו, איזשהו פגם. זה מחויב. זה מחויב בגלל שהאדם הוא נברא. והאדם הוא נברא. כל זמן שהוא נברא והוא לא הבורא, אז יש בו חיסרון. הבורא הוא השלמות, והנברא, מעצם מציאותו כנברא, הוא בעל חיסרון. עכשיו, החיסרון הזה, לאן הוא לוקח אותו? איך הוא עובד איתו? יש מקום שבו בעל החיסרון רוצה לראות את עצמו כשלם, ולא מוכן להכיר בחסרונו. בסדר, עם מי שבלסון של ספרי חסידס, הם קוראים לזה מלכוס דסתרי אחרי, ויש מלכוס דקדושה. מלכות דקדושה זה כמו הירח, נכון? הלבנה היא המלכוס, והיא עוד פעם, יכול להיות ובוא אישה לבנה וחוף רע חמו, כן? שהוא לוקח את זה למקום לא טוב. אבל במקום טוב שהוא לוקח את זה, הוא אומר, אני חסר, ואני עומד לפני בעל השלמות ומבקש השלמה. ואני תפילו, תפילה, תורה, מצוות, אבוידו, שהאדם עושה בחיים, כדי להיות טוב יותר, כדי לשפר את עצמו, זה בעצם, זה הצורה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם. ולעומת זאת, יש בן אדם שרואה את עצמו כשלם, רואה את מה שיש בו, כאילו יש בו משל עצמו, והוא לא צריך לעמוד כבעל חיסרון לבקש השלמה מבעל השלמות, ושם זה שורש הכפירה. שורש הכפירה. אני לא אכנס לזה כרגע, אבל נראה לי דיברנו פה פעם, אני לא יודע אם באחד השיעורים או אחרי השיעור מה שנקרא, על העניין הזה של השורש הפילוסופי של האתאיזם נובע מהמקום הזה, שאין משהו מעל האדם. בסדר? האדם לא צריך להיות להגיע למשהו שמעליו כדי להגיע לשלמות שלו. זה השורש הפילוסופי של האתאיסט. למרות שהאתאיסט כביכול, כן, מתווכח על דברים כאלה ואחרים, אבל השורש של הדברים זה בעצם הנקודה הפנימית שמובילה לשם, והפילוסוף של הדברים, יש על זה ספרים, יש על זה הרבה עריכות, לא ניכנס לזה כרגע. בכל מקרה, אדם הוא חוסר. מעצם מהותו, כן, הוא חוסר. עכשיו, אפילו מוישה רבינו, וחטאו עליו השלום, בא רם להסביר את החטא של מי מריבו, שחטא מוישה רבינו, לפי מה שלמדנו כאן בסוגיה של דרך האמצעית. בסדר? הייתה פה נטייה מהדרך האמצעית שהיא גרמה את החטא הזה. מה היה החטא פה? הוא שנטע לצד אחד מקצוות ממעלות המידות. במעלות של המידות יש משהו מסוים שהוא צריך לעשות, והוא היה צריך להיות בדרך האמצעית, הדרך הזהב, הדרך הבינונית, והוא לא היה שם, הוא הלך לקצה. והוא, איזה עניין זה היה? הסבלנות. כאשר נטע לצד הרגזנות באומרו שמעונה המורים. בסדר? במקום להיות בדרך האמצעית ולא לכעוס כשלא ראוי לכעוס, ולהיות בסבלנות בזמן הזה, הוא פשוט בחר בדרך הרגזנות. ולכן הוא כועס על בני ישראל ואומר להם שמעונה המורים, מורים סרבנים, כן, כועס עליהם, והדבר הזה היה חטא. ודקדק עליו השם יסבורך, קדוש ברוך הוא מדקדק איתו כחוט השערה, שאדם כמוהו כועס לפני עדת ישראל במקום שאין ראוי בו הכעס, ולכן הקדוש ברוך הוא מעניש אותו. יש בהר"ן, בדרוש אויס, כשהוא מדבר על הסוגיה הזאת, אז הוא מדבר על ויס חנן. אחת הדרשות היא על פרשת ויס חנן. אז הוא מדבר על ויס חנן, הוא מסביר שכל ספר דברים בעצם אומר מוסר לבני ישראל. הקדוש ברוך הוא בא לייסר אותם במוסר. מה המוסר? הוא אומר, איך אומרים מוסר לבן אדם? אז יש שתי דרכים. דרך אחת, ספר לבן אדם, אתה מושחת, נוכל, מנובל, מה אתה בכלל, מי אתה בכלל, להקטין את הבן אדם ולדרוס אותו וככה לנסות לחנך אותו. דרך נראה לי די מוכרת, די פופולרית גם, כן? בפרט עם המילים האלמותיות, אמרתי לך, כן? שאז אתה, אמרתי לך, אתה בעצם אומר, אני חכם ואתה טיפש. לא, זה, כי הדגש הוא לא שאתה עשית לא נכון, הדגש הוא שאני גם ידעתי את זה מראש, אני גם אמרתי את זה. זה בכלל מאוד מאוד חשוב, זה, בלי זה אי אפשר להתקדם. אבל באמת, דבר ראשון אומר להוריד את הבן אדם. זה דרך אחת של מוסר. ואתה מראה לבן אדם את החיסרון שלו, אתה מראה לו את הטעות שלו, אתה מוכיח, כן, או יכיחכו וערכו לנגדכו, כן? אני יוכיח לך את הטעות שלך, אני יוכיח לך את השקר שבך. יש לעומת זאת, אומר הר"ן, בדרושס, יש דרך אחרת. שאני אומר לבן אדם, תראה כמה טוב אתה, תראה כמה גדול אתה, תראה כמה צדיק אתה, תראה כמה יקר אתה, ובדרך הזאת הוא יתעורר למוסר ובאמת יתקן את דרכיו, את מה שעדיין לא מתוקן. נאמר, ותראה את הדרך שבה מוישה רבינו מדבר לבני ישראל, באלה הדברים אשר דיבר מוישה על כל ישראל, כן? יש לו עכשיו, הוא בא להוכיח דברי מוסר לבני ישראל. אגב, כתוב שהוא פוחד מאוד. המדרש אומר שהוא פוחד להגיד מוסר לבני ישראל, כי הוא אומר, תראה, פעם אחת אמרתי משהו שמעונה המוירים ואיך נהנשתי על זה, שאני לא נכנס לארץ ישראל. עכשיו אתה אומר לי, תלך תגיד, אלה הדבורים דבר לבני ישראל, תגיד, תחיל להגיד להם מוסר. אומר משל למה הדבר דומה, אומר המדרש, לתלמיד שהולך עם רבו בדרך, והוא רואה משהו שנראה לו כמו אבן טובה, אז הוא מנסה להרים את האבן טובה ומתברר שהיא גחלת, והוא מקבל קביעה ביד. אחר כך הוא רואה עוד אבן טובה, הוא כבר לא מעיז להרים אותה, הוא כבר קיבל קביעה, ואומר לו רבו, לא, אותה אתה יכול להרים, זאת באמת אבן טובה ולא גחלת. כך אומר המדרש את המשל, וכך מויש רבינו, הוא לא מעיז יותר להעביר ביקורת על עם ישראל. פעם אחת הוא אמר להם שמעונו המוירים, והנה תראה. הביקורת הזאת מה הוא משלם. אז הוא לא מוכן לא יעשר אותם, אומר לו, כנשבור לו, עכשיו תיעשר אותם. אבל הוא מלמד אותו גם איך לייעשר אותם. לא שמעונו המוירים, חבורת סוררים ומורים, בין סורר ומוירה, סרבנים שלא רוצים לשמוע, אלא דרך אחרת. את החסרונות שלהם ברמז. וחוץ מזה תספר להם, שתראו כמה אתם יקרים וחשובים בעיני הקדוש ברוך הוא. שפעם אחת אמרתי עליכם מילה לא במקום. והקדוש ברוך הוא לא מוכן לסלוח לי על זה. ואסחנן אל השם בו איסאי לימויר, התחננתי תף קוף תת וו תפילות, ועדיין הקדוש ברוך הוא לא מוכן שאני אכנס לארץ. כי אמרתי מילה על בני ישראל לא במקום. אמרתי מילה שלא הגיע לכם. תראו כמה אתם יקרים אצלו, תראו כמה אתם חשובים אצלו, אפילו כשאתם לא בסדר באמת. כך באמת מסביר הרם בדרושס, שזה דברי המוסר של ספר דבורים. מי שרוצה שיראה גם ברמב"ן בתחילת אלה הדבורים, הוא אומר איך אומרים מוסר, גם כממש מאוד ממוקד על הכיוון הזה, אני לא רוצה פשוט להאריך בזה כרגע, אבל היה פה שמעונו המוירים, בסדר, הוא אומר להם שמעונו המוירים, הוא כועס עליהם, דקדק עליו השם יסבורך, שאדם כמותו כועס לפני הדת ישראל, במקום שאין ראוי בו הכעס, אומר וכיוצא בזה, באיש ההוא, אומר, אצל אדם כזה, כמו מוישה רבינו, הוא חילול השם יסבורך, הוא חילול השם. אגב, היסוד שזה חילול השם, זה אנחנו יודעים גם בגימורה, נכון? הגמורה ביום הפיבוב אומרת לנו איך אדום החילול השם, וזה נמצא בכמה מקומות בשס, איך אדום החילול השם, הוא אומר, כגוי ננו, אם אני הולך ברחוב, דלת אמות, בלי תפילין. כגוי ננו, כל אחד מהמירואים מביא דוגמה אחרת. אם אני משלם, אבל אני לא משלם מיד במזומן, אלא אני דוחה את התשלום. זאת אומרת, לפי ההנהגה של בן אדם, יש ציפייה שאנשים סביבו, הוא אדם כל כך גדול, בטח ההתנהגות שלו צריכה להיות מרוממת יותר, ואם הוא לא מתאים את עצמו להנהגה המרוממת שמצפים ממנו, הדבר הזה הוא חילול השם. זה גמורה מפורשת. זאת ההגדרה, ההגדרה של חילול השם היא לא לפי מה שאני חושב, היא לפי הציפייה של האנשים סביבי. בסדר? זה ההגדרה של חילול השם, ופה יש לנו מצווה, כן? לדאוג ששם השם יתאהב על ידינו, ואהבת את השם לקחו, ששם השם יתאהב על ידינו, ורחמון הנצלן להפך, שלא יתחלל שם שמיים על ידינו, באמור להם, עם השם אלה ומי ארצו יוצאו, זה הפסוק שהגמורה אומרת שם ביומה, והרמב״ם גם כן מביא את זה, בהלכות דיויס, פרק ההלכה י' ג' את העניין הזה של הצורה של מסעו ומתנו באמונה עם הבריאות, שמילה שלו היא מילה, כשהוא התחייב על מה שהוא עומד בו, הצורה שהוא מוותר משלו לאחרים, כל הצורה של ההנהגה של תלמיד חוכם, זה ויאמר לי עבדי אותו ישראל אשר בכו אספור, הקדוש ברוך הוא מתפאר באדם הזה, שראו פלוני שלמד תורה, כמה ישרים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, אשרי אביו שלמד תורה, אשרי רבו שלמד תורה, זה קידוש השם. ויש לך חילול השם, רחמון הליצלן, כשרואים כמה מקולקלים דרכיו וכמה מכוערים מעשיו, אוי לו לפלויני שלמד תורה, אוי לו לרבו, אוי לו לאביו, כן, וזה, ואמור לו, ויחללו השם קודשי, כשהם מגיעים אל הגויים, ואמור להם, עם השם אלו, מארצו יוצאו. זאת אומרת, זה חילול השם וזה קידוש השם. לכן, אצל מוישה רבינו בדרגתו, כשהוא כביכול נופל בכעס, הוא כועס, הדבר הזה הוא חילול השם, אומר הרמב״ם. עכשיו, ממשיך הרמב״ם ואומר שיש פה גם עוד דבר, מפני שמתנועותיו ומדבריו כולם למדים. זאת אומרת, אדם שלומדים ממנו, יש לו אחריות מאוד מאוד גדולה. יש פה משהו, בני ישראל, איך הם יודעים מה, איך צריך להתנהג, מה היה תורה? מסתכלים על מוישה רבינו. אתה מגיע לבית מדרש, איך עושים את השלוש פסיעות בסוף 18? אני ראיתי איך מוישה רבינו עשה. כאילו עשה ככה, וזה היה 3.5, זה לא היה 4, אני לא יודע מאיפה לקחת את החומרה הזאת. מוישה רבינו לא עשה ככה, אז אין משהו יותר מזה. זאת אומרת, ואם ראית שמוישה רבינו, כשהוא התיישב לאכול, אכל ככה, אז אתה יודע שככה אוכלים. שזה הצורה הכי מדויקת בה צריך לאכול. אם מוישה רבינו כועס, הדבר הזה הוא חילול השם. הדבר הזה הוא באמת ערס מהותי, משמעותי, בכל הבנייה של עם ישראל. והיו מקווים, עם ישראל מסתכלים על מוישה רבינו, רואים את ההתנהגות שלו, והיו מקווים להגיע בהם אל הצלחת העולם הזה והעולם הבא. בסדר? אם מישהו עושה, כמו מוישה רבינו, בכל דבר, אז הוא יהיה מושלם, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. הוא באמת יעשה את רצון השם בשלמות. ואיך יראה בו הכעס? איך יכול להיות שיש בו כעס? והוא מפעולות הרע, כמו שבארנו. זה לא אמור להיות אצלו. ודאי לא אצל חסיד כמוהו. אצלו היו אמורים לראות תנועה של סבלנות, של אורך רוח, ולא כעס של שימון או המוירים.
אני חושב לדעת שזה לא
כעס הפנים? כי כנראה גם לא הגיע להם פה כעס הפנים. או שהם רואים, הם היו למדים מפה שכעס, או לפחות כעס הפנים, רצוי במצב כזה, כשזה לא היה נכון. אומר, ולא יבוא, אומר, הכעס הזה שהוא לא נכון, לא יבוא כי מתכונות רעות מתכונות הנפש. אז הוא בעצם נותן פה הכשר על תכונות רעות מתכונות הנפש. הם מכירים את הוורד של רב חיים שמולביץ, אומר, רב זכריה בן אבקולס, כן, ענוותנותו של רב זכריה בן אבקולס, החריבה את ביתנו, והרסה את היכלנו והגליטנו לבין האומות. למה? כי מגיע אותו אחד שפגעו בכבוד שלו, וכמה שהוא באמת בן אדם נוכל ומושחת, תחשוב על זה, פגעו בכבוד שלו, הוא הולך והוא משתנקר אצל הרומאים, ועוד יוזם לעשות פגיעה בכבס הזה, בדוקין שבעין, או בניב ספוסיים, ומביא אותו לבית המקדש, כדי שלא יוכלו להקריב, ואז יישרף בית המקדש ויחריבו את הכל, מורדו בכי יהודוי. מה דעתך על בן אדם כזה? בסדר? שאתה יודע, פגעו בכבוד שלו, אמרו לו לצאת מהסעודה, כשהזמינו אותו בטעות, הוא עכשיו שורף את כל המועדון. את כל הבית המקדש, כל עם ישראל, כולם יארגו. פגעו בכבוד שלי. אחד כזה, היית רוצה לשאת איתו בסעודה? או שמוצדק לגמרי להעיף אותו החוצה? כן? לכאורה, כן? מוצדק לגמרי אחד כזה להעיף אותו החוצה. נקי הדס שבירושלים לא יושבים בסעודה אם הם לא יודעים מי יושב עמהם. ובשביל לא לשבת עם אנשים שהם פי אלף יותר טובים מהאיש הזה, כן? ובכל זאת, אומר לך הגמרא, אומר רב לוזור, בוא יוראי כמה גודל כוחו של בושו, שהרי סייע הקדוש ברוך הוא אסבר קמצו, ואיך ריבס בייסו, וסורף סייחולי, ואיגלו אסבונף לבינו אומס. כי כמה גדול כוחה של בושה, למרות שזה בן אדם שפשוט מגיע לו הדבר הזה, בסדר? ובכל זאת, ביישו אותו, כנראה שלא היו צריכים להתנהל ככה. כנראה שזה לא לגמרי הגיע לו. והדבר הזה באמת, אבל עוד פעם, לענייננו, זה סתם מאורי. לענייננו, מה שקורה שם כשרב שכר בן אבקולס אומר, יוימרו מה תלמום בקודשים יהורג, אז הוא לא מרשה להרוג אותו. ואז אומרים, טוב, אז נקריב את זה. יוימרו מקריבים בעלי מומין. אז זהו, מה זה יוימרו? אסור להקריב בעלי מומין, אסור להרוג אותו. מה זה יוימרו? אמר רב חיים שולביץ, תראה, בעיקרון יש פה פיקוח נפש של כל עם ישראל. פיקוח נפש של כל עם ישראל, אז מותר להקריב את הקורבן הזה. פיקוח נפש של כל עם ישראל, אז מותר להרוג אותו. מויסרים, מוירידים אליי מעלים, מה השאלה בכלל? כאילו, אחד כזה ברור, ואיך כותב הרדווז בתשובס, וכבר עשינו מעשה הרבה פעמים בערי המערב. כן, הרי המערב, הכוונה המגרב, המרוקו, אלג'יר, האזור ההוא, כבר עשינו מעשה הרבה פעמים, שכאלה מויסרים, הורידו אותם. אומר, ולכן פה, מה הבעיה להוריד בן אדם כזה? לכאורה מותר. אבל הטענה של רבחן זכר בן אבקולס הייתה, כך טוען רבחן שולביץ, יוי מרומת תלמום בקודשים יורג. יהיה פה סילוף בתוירה, יהיה סילוף בהלוכה. יצא מהלוכה שלא נכונה שמה תלמום בקודשים נהרג. מזה צריך להיזהר. יוי מרו בא לקרוב ממי מלגבי מזבח. בעלי מומים קרבים לגבי מזבח, יוי מרו שיכנס, שההלכה תתעוות, שהתורה תימסר בצורה לא מדויקת, על זה שווה שבאמת כל עם ישראל ימסרו נפש. אצל מוישה רבינו קורה פה תופעה מעניינת. את פעם, אני לא באתי פה להגדיל את חטאו של מוישה רבינו, רחמנא ליצלן, כן? אבל אצל מוישה רבינו, הרמב״ם אומר לך, כל דבר שהוא עשה היה לימוד. כל תנועה שהוא עשה הייתה לימוד אמיתי על הצלחת העולם הזה והצלחת העולם הבא בכל מי שיחכה אותו. ואצל מוישה רבינו, כשיש דבר כזה פתאום של הנהגה של כעס, כשהיא לא במקומה, והיא באה מתכונות רעות מתכונות הנפש, עוד פעם, ציטוט מלשון הרמב״ם, לא הייתי מעיד להגיד את זה, כן, תכונות רעות מתכונות הנפש, הדבר הזה הוא חורבן אצל עם ישראל, ולכן, עם דבר כזה, זה לכל חומר הדין, והרמב״ם אבל מוסיף פה עוד נקודה.
זה מוכר לבן אדם לקחת קצת יותר מהזה בשביל להתאזן, ואם הוא מראה דוגמה, אתה עשור לו?
נכון, והשאלה אם הדוגמה הזאת תגרום קלקול או לא. זאת אומרת, יש פה משהו שראינו כל הזמן, הרמב"ם מדבר על הכסילים והשכלים שרואים מישהו נוהג בהנהגה קיצונית ולומדים ממנו. במקום מסוים יש טענה על החסיד כשהוא נוהג בהנהגה קדושה, כשהוא לא מצליח להעביר את המסר לאנשים ש... following שהולכים אחריו, שבאמת הוא עושה את זה רק בשביל התיקון ולא בשביל הדבר האמיתי, כי הוא גורם להם, הוא מלמד אותם לא טוב. עכשיו, משה רבינו גם התפקיד שלו זה ללמד, בסדר? ללמד באמת, להעמיד את עם ישראל על צורתו הנכונה, ולכן אצלו הדברים האלה הרבה יותר עדינים. עכשיו, זה שלב ראשון. הרמב״ם נכנס פה לשלב עוד יותר עמוק בסיפור הזה של משה רבינו, אבל אומרו בעניין מריתם פי. אומר, מה זה מריתם פי? על אשר מריתם פי, אומר, הוא כמו שאבאר. אומר, לכאורה הוא כעס, אז למה אתה אומר אשר מריתם את פי? לא אמנתם בי אשר מריתם את פי מבירי וריבה. אומר, למה אמרו את פי? בעצם זה שהוא אמר שימונה המורים. אז הוא אומר, הוא כמו שאבאר. והוא אומר, שימו לב, אומר הרמב״ם. מי שרבנו לא מדבר עם שחלים. שלא היה מדבר עם שחלים, ולא עם מי שאין לו מעלה. הוא דיבר עם אנשים גדולים מאוד, אבל עם אנשים שהקטנה שבין שהם הייתה כיחזקאל בן בוזי, כמו שזכרו חכמים. שים לב, הרמב״ם לוקח פה את הרעיון הזה, שהקטנה שבין שהם כיחזקאל בן בוזי, זה לא היה משהו שקרה לרגע ואז נגמר. נכון? הוא אומר, הם היו, הקטנה שבין שהם הייתה כיחזקאל בן בוזי, ותמיד, כאילו זה נשאר איתה לתמיד את המעלה הזאת ש... ראתה שפחה על הים שלא ראה יחזקאל בן בוזי, זה היה פשוט נשאר להם לתמיד המעלה הזאת. בסדר? זה מעניין איך שהרמב״ם פה לומד את הדברים. מה זה?
מדובר בפעל דור אחריהם גם.
נכון. מדובר 40 שנה אחרי מהסיפור הזה, ובכל זאת זה הדור הזה, הם כולם... מה זה? אולי נשים לא נגזרה גזרה, אז הקטנה שבין השם דווקא. לא, אבל הוא מדבר פה גם על הגברים, כן? הוא מדבר על כל המעלה הזה. דור המדבר היה דור שזכו לגילוי חיבתו של הקדוש ברוך הוא בצורה כל כך יוצאת דופן, בסדר? והקטנה שבין שם הייתה כיחזקאל במוזיק כמו שזכרו חכמים, וכל מה שיאמר או יעשה יבחנו, והיות והייתה להם כוח הבחנה גדולה, הם היו כל כך גדולים, אז הם מבחינים בכל מה שמוישה רבינו אומר וכל מה שמוישה רבינו עושה. וכאשר ראו שכעס, אמרו, יש פה בדפוס ראשון הם מביאים למטה, אין עליו פחיתות מידה, כן? שהוא עליו השלום שמה, או ודאי, אין עליו חיתות מידה. ולולי שהיה יודע שהשם יתברך כעס עלינו בבקשת המים, ושאנחנו יכעסנו יתברך, לא היה כועס. יש פה משהו נפלא. מויש רבינו קיבל, והרמב״ם מעריך בזה במוירה, בפרק א', נראה לי זה פרק ממחת, הרמב״ם מעריך בזה שמויש רבינו באמת היה הדמות שהסתכלו עליו והם ידעו מה הקדוש ברוך הוא חושב. זאת אומרת, אם מויש רבינו כועס על בני ישראל, זה אומר שהקדוש ברוך הוא כועס עליהם. אם מויש רבינו מרוצה מהם, אז הם יודעים שהקדוש ברוך הוא מרוצה מהם. כלומר, יש דומה לזה, האדם לפעמים יכול לראות, כן? בקבולס פני רבוי, עוד פעם יש את זה בספר חסידס, את היסוד הזה, שהקבולס פני שכינה, קבולס פני רבוי, כאילו שהאדם יכול למדוד את עצמו מול הרבא שלו. בסדר? כשהוא עומד מול הרבא שלו והרבא שלו פתאום מפנה לו עורף, אז יש פה רמז משמיים, שמשמיים מפנים לך עורף. אבל אצל מויש רבינו זה באמת היה ככה. זאת אומרת, הצורה שמויש רבינו עומד, מעמיד את עצמו מול בני ישראל, זה הצורה שהקדוש ברוך הוא עומד מול עם ישראל. זה ממש ככה. והוא אומר, ממילא, ברגע שמויש רבינו כועס עליהם, מה בני ישראל מבינים? כי הם עמוקים, ובאמת נביאים, ורוע סושיב חיים של רוע חזקל בן בוזי, אז עם כל העוצמה שלהם, אנשים שהקטנה של בן שם הייתה כחזקל בן בוזי, כל מה שיאמר הוא יעשה, יבחנו הוא, רואים אותו כועס, אצלו אין הרי פחיתות מידה, אז למה הוא כועס עלינו? כי הקדוש ברוך הוא כועס עלינו. כי לא בסדר שביקשנו מים. ושאנחנו יחסנו יתברך. אם לא זה, הוא לא היה כועס. ואנו לא מצינו שהשם יתברך כעס בדברו אליו, וזה העניין. הקדוש ברוך הוא באמת לא כעס עליהם. וכשהוא משדר להם שהקדוש ברוך הוא כועס עליכם, כשהוא לא באמת כועס, והם עכשיו משתכנעים שהקדוש ברוך הוא באמת כועס עליהם, הדבר הזה הוא באמת חילול השם הכי נורא שיש. זה להרחיק את עם ישראל מהקדוש ברוך הוא. בסדר? מה קורה הרי? זה הסיפור של שנאת חינם. זה מה שקורה בחורבן הבית. עם ישראל נרגנים, יושבים ובוכים בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים, כן? וירוגנו ועוליהם ויאמרו, בשנאת השם הוציאנו מארץ מצרים, ותירוגנו ועוליכם, נכון? ובנרגנות הזאת, כן, בפסוק בתהילים, וירוגנו ועוליהם, לא ישמעו קול השם, ותירוגנו ועוליכם, בפסוק בספר דברים. ואז יש לך מצב שבני ישראל מרגישים שהקדוש ברוך הוא שונא אותם. אמר שוב בטייניס חופטס, אומר שמה זה בית המקדש חרב בעוון שנאת חינם, שהם שנאו את הקדוש ברוך הוא בחינם. למה? כי הוא שנא אותם, הם חשבו שהוא שונא אותם, ולכן הוא רוצה להכניס אותם עכשיו עם חטא המרגלים, כן, לארץ, בשביל להרוג אותם. ולכן הם שנאו אותו בתמורה, הוא שונא אותי, אני שונא אותו. אבל בסוף התברר שהוא לא שונא אותם בכלל. שום דבר, הוא לא רצה להרוג אותם, הוא רצה להכניס אותם לארץ ישראל, וכל מה שהם ראו שם מתים, זה היה פשוט בשביל שיהיה נס, שלא ישימו לב אליהם. אז השנאה הזאת הייתה שנאת חינם. ובגלל שנאת חינם חרב הבית. זאת אומרת, יש משהו שכש... אני בא בשליחותו ומספר לך שפנים של כעס, ואתה משתכנע שהוא כועס עליך, אתה מתחילים, אתה כועס עליו בחזרה, מה עשיתי לך? מה, אסור לי כבר לבקש מים? ואז נוצר כעס, נוצר ריחוק. זאת אומרת, מה שקרה פה, אומר הרמב״ם, זה שהיות והם הסתכלו על מויש רבינו, לא, א', הם למדו ממנו כל דבר, אז הם הבינו שזה נכון לעשות את זה, וגם לא רק הבינו שזה נכון לעשות את זה, אלא הבינו שזה גם מה שהקדוש ברוך הוא מרגיש כלפיהם. אז הם הרגישו שהקדוש ברוך הוא שונא אותם, כשהקדוש ברוך הוא לא באמת שונא אותם. הדבר הזה הוא מחריד. זאת אומרת שאדם מסתובב בעולם, משוכנע, שהקדוש ברוך הוא שונא אותו, שהקדוש ברוך הוא כועס עליו. זה לא נכון, מי שהכניס לו את המחשבה הזאת לראש, זה לא, אז הרמב״ם פה בא ומסביר לנו באמת שזה היה החטא של מי מריבו. זאת אומרת, עוד פעם, אין לנו עניין להגדיל את החטא הזה, אבל ככה הרמב״ם מסביר שזה עומק החטא של הדבר הזה. אומר, והנה יצאנו מכוונת, אבל אמר, קח את המטה והקל את העילה, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת להם מים, הוא לא כועס עליהם. והנה, יצאנו מכוונת השער, אומר, זה לא המטרה שלי בשמונה פרקים, להסביר את חטא מי מריבה, אבל איתרנו ספק מספקי התורה שנאמר בו דברים רבים, אומר, יש הרבה פירושים, באמת יש המון, מי שרוצה, בשערי ארו, הנה ליקט שם, לא יודע, עשרות של פירושים על הדבר הזה. היה אחד... פרשן שלא כל כך מקובל, אבל הוא כתב פעם שהייתי כותב גם את הפירוש שלי אחת ממריבה, אבל נראה לי שישימו את משה רבנו בספיק חטאים, אז אני לא צריך לתת לו מתנה עוד אחד. אבל הוא כותב לפעמים פירושים טובים, אבל הוא לץ גדול. אדם אחד החכמים, לפני כמה מאות שנים, אבל בעייתי קצת. אז לא, יש כאלה שמצטטים אותו לפעמים, אבל הרב צוקר היה מאוד חריף נגדו, אז... טוב, לא ניכנס לזה כרגע, אבל זה הוורד שלו על חטא מי מריבה. אז על זה הוא לא מפרש, כי ייחסו למשה רבינו מספיק חטאים. אבל הרמב״ם אומר פה שיש פה, אבן עזר כותב הבלים, הרבה הבלים נאמרו על החטא של מי מריבה. זאת אומרת, אנשים ממציאים עבירות למשה רבינו. הוא אומר שנאמר בו, דברים רבים נאמרו, ונשאל, כן, שואלים אותי, אומר הרמב״ם, פעמים רבות, איזה חטא חטא? הוא ראה מה שנאמר בו, מה שאמרנו בו אנחנו, שימו לב לכל הפירושים האחרים, שימו לב מה אני אומר, והאמת יעשה דרכו. אתם תראו מה האמת. עכשיו, מי שתוקף את הרמב״ם מאוד בחריפות על הפשט הזה, זה מי? הרמב״ן. רמב״ן על התורה, על הפסוק הזה, אומר על אשר מריתם את פי, הוא אומר על הרב, כתב, הרב משה, כן, הרמב״ם, פה, בשמונה פרקים, כתב את הדבר הזה, והוסיף הבל על הבלים. בסדר? הוסיף הבל על הבלים. זאת אומרת, על ההבלים שאמר אבן עזרא, כל מיני פירושים שהם הבל, אומר, בא הרמב״ם והוסיף עוד הבל. זאת אומרת, הרמב״ם ממש תוקף אותו בחריפות. אומר שהכתוב אומר מריתם פי, שעברו על דבריו. בסדר? אז איפה פה היה מריתם פי שעברו על דבר השם? ולפי רש"י שהגיע עם מקל ונתן מכה ולא נתן מכה, אז עברו על פיו. אבל לפי הרמב״ם, איפה עברו על דבר פי השם? איפה הקדוש ברוך הוא אמר משהו והם לא קיימו את זה? הוא אומר, ואמר לא אמנתם בי. איפה שייך פה אמונה? כי אם כן, אין העונש בעבור שכעס, והכתוב לא סיפר כלל שכעס, אומר הרמב״ן. איפה כתוב הפסוק שמשה רבינו כעס? הוא אומר, חז"ל אומרים את זה, אבל זה לא כתוב בפסוק. כי שימעון האמורים תוכחה, כדרך ממרים הייתם עם השם. אז מה, יש לך טענה על מוישה רבינו שאומר ממרים הייתם עם השם? את זה הוא אומר בספר דברים, על זה אין טענה. אז למה כשאומר שימעון האמורים יהיה בעיה? בסדר, זה אחת הטענות של הרמב"ן. ועוד, כי אהרון לא כעס מימיו. אהרון לא כעס מימיו, כי ושלום הוא ומישור הלך איתי. כן, זה כתוב עליו בספר מלאכי. אז איך אתה יכול להאשים את אהרון הכהן בכעס? הוא מעולם לא כעס. הלאה, ועוד, שאי אפשר שלא היה כעס גדול מעט השם עליהם, בעשותם מריבה עם השם. אומר, מצא ומריבה, הם רבו עם הקדוש ברוך הוא, ולכן באמת היה כעס על בני ישראל. ואם משה רבינו שידר להם כעס, זה היה נכון. בסדר, הוא הולך פה לשתי הכיוונים, בסדר? כי מצד אחד הוא טוען שלא כתוב בפסוק שהיה כעס, אבל מצד שני הוא גם שואל, ואם היה כעס? אז נכון, אז הגיע להם הכעס הזה. בסדר, זה טענות של הרמב״ן. אי אפשר שלא היה כעס גדול מעט השם בעשותם מריבה עם השם, ובכל הניסיונות, חטאם הגדול כשאמרו למה אליתונו ממצרים, שירצו להיות עבדים לשונאיהם בעבודת פרך, מלהיות עם האלוקים כבן העובד את אביו. אומר, איך יכול להיות שלא יחסו עליהם על דבר כזה? במקום להיות עם האלוקים כבן העובד את אביו, אתם מעדיפים להיות עבדים לשונאים, למה אליתונו ממצרים? איך אתם טוענים את זה? זה מעורר כעס. וכן אמר הכתוב, יען כי מאסתם את השם אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמור למה זה יצא ממצרים. אומר, ושים לב, מקומות שכתוב שכעסו עליהם, בפעם הראשונה אמרו פחות מזה בפסוקים שם בשלח, כן, למה זה ליתון ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקני בצמא, ועל זה והיה עליהם קצב גדול ואשמה רבה, כמו שנאמר, ויקרא שם המקום עשה ומריבה על ריב בני ישראל את השם ועל נסותם. נו, אז אתה רואה מה, וכאן כתב אימא מי מריבה אשר רבו בני ישראל את השם. ומה הפשע גדול מזה? מה יכול להיות יותר גרוע מזה? הוי רב את יוצרו, כן, זה פסוק בישעיהו, הוי רב את יוצרו, חרס את חרסי אדמה. אדם שרב עם הקדוש ברוך הוא זה הכי גרוע שיש. אז כן, הם רבו פה עם הקדוש ברוך הוא, כתוב שריב בני ישראל, רבו בני ישראל את השם, אז ברור שהקדוש ברוך הוא כועס עליהם. זאת אומרת, כל אלה טענות על הרמב״ם פה אצלנו, ומשה אמר, גם בי יתענף השם בגללכם לאמור. אז זאת אומרת, חטאתם וגם אני נענשתי בגללכם. אם כן, חטאו וגרמו כל הרעה הזאת. ולדברי המורה, כן, הרמב״ם זה אמנם לא רמב״ם במוירה, זה רמב״ם בשמונה פרקים, אבל הוא קורא לזה לדברי המוירה, כי זה בעיקרון רמב״ם במוירה, זה כאילו הראש של המוירה, כן? יש קטע כזה שהחבץ קרבק, שהוא היה מדבר מאוד בעריכות, מי שמכיר את הסגנון דיבור שלו. אז הוא יכול להגיד, דרמב״ם בעל ספר מוירה נבוכים שרייפטין יד החזוקה שלו, שהרמב״ם בעל המוירה נבוכים כותב ביד החזוקה כך וכך וכך. אז כאילו, זה כזה סגנון דיבור ארוך, אבל הוא בדרך כלל התכוון להגיד שהקטע הזה, כאילו, שייך יותר למויר הנבוכים, למרות שכרגע זה כתוב ביד. כאילו, זה הבעל המויר הנבוכים כתב ביד. בסדר, זה כמו שתגיד, החופץ חיים כתב במשנה ברורה, כן? הבעל השמיר הסלושוין כתב בשער הציון, כי זה שמיר הסלושוין בעצם, שנכנס לשער הציון, כן? אבל יש לך לפעמים דברים כאלה.
המורה זה סתם ישמר?
לא, המוירה, כאילו, בעל המוירה, זה גם הריטבו בספר הזיכרון, כשהוא בא לתרץ את הקושיות האלה, גם מדבר כל הזמן על המוירה. אז הרב המוירה, אז כאילו, בקיצור, אז הוא אומר, מוישה גם מנסנף, לדברי המוירה, אין להם בכל המעשה הזה פשע וחטאת כלל. והתימה על בני ישראל, כן? כתוב בפורש בפסוקים שעל בני ישראל חטאו. הוא אומר, והתימה עליו, שרי מקרא מלא הוא, אומר, הפסוק אומר בתהילים, ויקציפו על מי מריבה, ויירה למשה בעבורם. אז כתוב שבני ישראל הקציפו, הכעיסו, נכון? זה קצף. הקציפו, הכעיסו, ואחר כך ויירה למשה בעבורם. וימנה הכתוב בחטא הזה עם הניסיונות הגדולים שניסו את השם יתברך במדבר, לכן הרמב"ן חולק על הרמב"ם, ממש כותב שהדברים הבל, ועובר לפירוש שלו, ועל דרך האמס וכו'. הריטבו, בספר הזיכורי שלו, זה נתפס ככה, אני אומר, חסברוכויס, כן, שם יש לו על כמה פרשות, ביניהם על פרשת חוקס, והוא בעצם בא להסביר את הדברים, הוא אומר, אף על פי שתשובות רבינו זל, כן, הרמב"ן, נראות גדולות, יש למצוא לרב התנצלות. הרב, כן, זה הרמב"ם. למצוא לרב התנצלות, כי חלילה לרב הגדול שהתעלם ממנו כל זה. בסדר? לא יכול להיות שהרמב"ם פספס את כל השאלות האלה של הרמב"ן. ומה שאמר רבינו זל, כי לא סיפר הכתוב שכעס, אם הכתוב לא זכר זה, הרי חזל זכרו. אומר, במדרש כתוב, ורבינו זל כתב בספרו שחזל אמרו עליו שכעס בשימון האמורים. ומה שאומר רבינו זל, רבינו זל עוד פעם, הרמב"ן, כי שימון האמורים הוא כמו ממרים הייתם, אם הלשונות שווים לא נאמרו בתכונה אחת. אומר, מיום אחד שזה נאמר באותו ניגון. ואם חזל הזכירו לו כעס בזה ולא בזה, אז כנראה שזה נאמר בצורה של כעס, וזה לא נאמר בצורה של כעס. ואומנם אין לשון ממרים הייתם, הנאמר בניחותה, מראה כעס כמילת שמעון האמורים, המנסה להזה, שנאמר בהם הקריאה והי התמיעה. המנסה להזה, כאילו, בתור שאלה, זה נאמר בניגון אחר, עם טעמים אחרים. חכמי ההיגיון אמרו, אומר הריטב"ו, כי הכל בדיבור, זאת אומרת, הניגון של הדיבור, ישנה הדיבור מעניין להפכו. כי אומר אחד לחברו, טוב עשית, בשני דרכים הופכים. יכול להיות טוב עשית, אבל זה ציני. יכול להיות טוב עשית, מחמאה, כן, כלח יצילי אופויס. נכון? זה תלוי מאוד מה הבן אדם אומר. אז זה תלוי גם בניגון שהוא אמר, ואומר גם כאן, הממרים איסם עם השם שהרמב"ן מציין, שם זה היה בניגון אחר. מה וכן חזל אמרו, יש שם שהוא כלה ויש לב שהוא כהן, והמורה לא חידש הפינה הזאת מעצמו, כמו שאמרנו. כלומר, הרמב״ם לא חידש את זה. הוא למד את זה מדברי חזל. ומה שחידש, החידוש של הרמב״ם זה לא שכעסו. זה לא שהיה פה כעס של מוישה רבינו, שזה חלק גדול מההתקפות של הרמב"ן. אומר, זה כבר כתוב בחזל, מה אתה רוצה מהרמב״ם על העניין הזה? הרמב״ם פירש, לפי דברי חזל. אז מה הבעיה? אומר, רק מה? החידוש של הרמב״ם זה שעל הכעס נגזרה עליו הגזרה. בסדר, על הדבר הזה. ולשון מריתם פי, אז אם ככה צריך להיות מריתם פי כמו שהרמב״ן שואל, כבר פירש אותו הרב המוי רזל. ומי האדם שיבוא אחריו להוסיף על דבריו? ומה שכתב, כן, כמו שראינו, הוא אומר, מה שאומרו בעניין מריתם פי, כי כשלא דיברתם מסחלים, אז הייתם צריכים לשים לב לזה. אז הוא אומר, ומה שכתב לו אמנתם בי, נראה מדעת הרב זל, מהרמב״ם, כי זה לפי מה שכבר נודע. כי משה רבינו, פה הוא מדגיש מאוד את הנקודה שראינו ברמב״ם, משה רבינו עליו השלום שעל מה שמתברך להודיעו דרכי מידותיו, ואומרו עוד, יהי נא את דרכיך, וראה כי עמך הגוי הזה. וביאר בו הרב המוירה, זה במוירה נבוכים שהזכרנו מקודם, בחלק א', שרצה לומר כי הוא צריך להניג את ישראל במידות דומות למידותיו של השם יתברך והנהגותיו. זאת אומרת, מוישה רבינו, הקדוש ברוך הוא הועיד לו תפקיד, שהצורה שהוא ינהיג את עם ישראל תהיה גילוי של הנוגס השם בעולם. פשוט תהיה, הודיעי נינו אל דרוכך, וראי כי עמך יגיע הזה. זאת אומרת, מוישה רבינו הולך בקרב ישראל, והנהגה שלו מגלה את הנוגס השם. זה פלא פלאים, זה דרגה של מוישה רבינו, זה כי מרחמם ינהגי, בסדר? זה מנהיג רחמן כזה שמגלה בהנהגה שלו את דרכי הנוגס השם יסבורך. אומר, והקדוש ברוך הוא הודיעו מידותיו, השם השם כל רחום וחנון, למה? כדי שהוא ינהג, הוא מסביר הרמב״ם, כדי שהוא ינהג במידות האלה. רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה, והמידות, כמו שהם גם כתובים במיכו, כן? מיקל קומויכו, נושאי עוון ואויבר על פשע, לשאיר את... קיצור, תוימות וירו, כן? שמשה רבינו צריך להיות דמות של תוימות וירו לגמרי, ובזה מגלה את... זאת אומרת, בן אדם מסתכל על משה רבינו ומבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הוא רואה את הרחמנות של מוישה רבינו, ופתאום הוא קולט עד כמה הקדוש ברוך הוא רחמן. לא, ולכן, כשמגיע המצב של קדוש ברוך הוא דיום מידותיו, אשר מכללה מתוכם יש גם את המידה של ערך הפיים, ומה המידה של ערך הפיים אומרת? שיהיה אורך הסבלנות לרשעים, ושלא יכעוס עליהם מהרה. וכאשר לא נשתמש משה בעת הזאת במידה זאת, נמצא שלא האמין בדבר זה. זאת אומרת, מוישה רבינו עצמו, לא האמין מספיק במידה של ערך הפיים, כי אם הוא היה מאמין בערך הפיים, כך מסביר הריטב"ו בדעת הרמב״ם, אם הוא היה מכיר במידה של ערך הפיים, שאפילו רשעים, שעכשיו באמת מגיע להם לכעוס עליהם, קדוש ברוך הוא לא כועס עליהם, והוא מעריך אף, אז הוא לא היה כועס. כי הוא הרי צריך לנהוג במידות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מסביר הריטב"ו, כשראינו מקודם שהרמב״ם אומר, שהם הסתכלו על מוישה רבינו והבינו שהקדוש ברוך הוא כועס עליהם, זה כי מוישה רבינו עכשיו האמין שהקדוש ברוך הוא כועס עליהם. ולא האמנת מספיק, אומר בעצם הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, לא האמנתם בי, לא האמנתם מספיק, עד כמה ערך הפיים מגיע, שגם במצב כזה שמצדיק לגמרי כעס, אני לא כועס. בסדר, וכמו שהרמב"ן הוכיח באריכות, שבאמת הגיע להם הכעס, מה, והם אמרו, והנה, ומה יותר מכעיס מזה שבמקום בן העובד את אדוניו, אתם רוצים לעבוד למצרים, העיקר לא להיות אצל הקדוש ברוך הוא? באמת מגיע להם שיחסו עליהם, זה שתי סתירות מגיע להם על דבר כזה, כן? ועדיין הקדוש ברוך הוא ערך הפיים. ופה כביכול היה פגם באמונה של מויש רבינו, בסדר? זה בערך הפיים, כי אם הוא היה באמת מאמין בערך הפיים ברמה כזאת, הוא היה מעביר ונוהג בעצמו מידת ערך הפיים שהייתה מגלה לבני ישראל את ערך הפיים אפילו במצב כזה.
מה זה
מטפי? מה זה?
לא
קשור למטפי. לא, זה לא... הרמב״ם כן מחבר את זה אצלנו למריתם פי. כי יכול להיות שהמריתם פי זה היות והקדוש ברוך הוא ציווה עליו לנהוג בהנהגה שתגלה את מידותיו, ופה היה לו ציווי, כן, שהוא צריך לעשות את זה, ופה זה היה חסר. והריטבו מדגיש יותר את הנקודה הזאת שהוא היה צריך ל... ופה יש חיסרון של לא האמנתם בי, לא האמין מספיק במידה של ערך הפיים. ברמה כזאת. יש פה משהו מאוד עמוק, ואני לא יודע כמה להיכנס לזה, אבל הקשר במי מריבה לתשעה באב, בסדר? כי יש קשר. אתה רואה בפסוקים, כן, בחטא המרגלים, גם ביס ענף השם למענכם, בגללכם, גם ביס ענף השם בגללכם, נכון, בפרשת דברים, וגם אתה לא תבוא שמה, בסדר? אז זאת אומרת, הם לא נכנסים למדבר בגלל חטא המרגלים, לכאורה, זה רק בגלל חטא מי מריבו. אז יש באמת כמה מהלכים מחודשים בכל הסוגיה הזאת, מה באמת היה החטא שמה, אבל לענייננו, יש אור החיים הקודש. אור החיים שם מאוד מעריך לבאר שבלי הסיפור של חטא ממריבה היה יכול להיות תיקון על חטא המרגלים. בעיקרון אחרי חטא המרגלים לא הגיע לעם ישראל להיכנס לארץ ישראל. אבל אם במי מריבו היה תיקון, אז הם כן היו מצליחים להיכנס לארץ. אבל בסופו של דבר היה קלקול במי מריבה. עכשיו, אם מוישה רבינו היה נכנס לארץ ישראל, כבר לא היה חורבן. לא היה חורבן ממילא, לא הייתה גלות, והכל היה מגיע לתיקון. זאת אומרת, היה פה משהו של חטא המרגלים, זה שבני ישראל לא הכירו מספיק כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותם, ואז כתוצאה מזה מגיע תהליך שלם של גלות, כדי לגלות לבני ישראל שכמה שהם מתרחקים ומגיעים למקומות רחוקים יותר ויותר ויותר, עדיין הקדוש ברוך הוא נמצא איתם בעומק גלותם, ומשם עתיד להחזירם ולגלות את כבודם ואת ישועתם של ישראל ואת תפארתם, כמה הם באמת קרובים אליו והיו קרובים אליו כל הזמן הזה. זאת אומרת, החג להשם מוכור שהיה אמור להתגלות בגילוי של לוחויס רישוינויס ונדחה, כן, בתזיין בתמוז אהרן הכהן אומר חג להשם מוכור, וזה נדחה, החג להשם. היה אמור להיות חג קבלת לוחות ראשונות. בסוף יש לנו חג קבלת לוחות שניות ביום כיפור, ביום השם סולחתי כדברכו. לוחות ראשונות לא קיבלנו. ואת החג להשם מוכור זה יש מוכור לאחר זמן, שמתגלה אחרי זמן. ובתשע באב היה אמור להיות השיא של בני, שהמרגלים חוזרים לארץ ישראל ואומרים, אנחנו הולכים לארץ, הקדוש ברוך הוא איתנו, אל תיראום, כי לחמנו הם, כל מקום ניסים גלויים, הקדוש ברוך הוא סולל לנו את הדרך, אין לנו מה לפחד. ואמונה בקרבתו של הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, כשהניסיון שלהם היה, כמו שמסביר החופץ חיים בשמירת הלשון חלק ב' פרק י' ת', חטאנו, אנחנו לא ראויים, הקדוש ברוך הוא כבר לא אוהב אותנו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעשות לנו ניסים, הוא הבטיח, אבל הוא הבטיח רק אם נעמוד בתנאים, לא עמדנו בתנאים, כבר לא מגיע לנו, הקדוש ברוך הוא מאס בנו. החופץ חיים מסביר שזה היה הניסיון של המרגלים. יהושע וכל הם אומרים, אלוהי נעלה, מה פתאום? אם אדם לא מורד בקדוש ברוך הוא בכוונה, הוא ראוי לכל טוב, לכל הניסים. זאת אומרת, העומק חטא המרגלים זה התחושה, חטאנו, פספסנו, הקדוש ברוך הוא כבר לא אלוהי ישראל. כן, מי שזוכר שדיברנו באריכות מדברי הרמב״ם באיגרת השמד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כבר לא אלוהי ישראל כי חטאנו. ובסופו של דבר זה עומק חטא המרגלים. וחטא המרגלים גורם במידו כנגד מידו למצב ש הם מתים במדבר, ובכייה לדורות, הבכייה לחינם יוצרת בכייה לדורות, שבני ישראל יגיעו למקומות כל כך רחוקים, שאף אחד בעולם לא יאמין שהקדוש ברוך הוא עדיין אוהב אותם וקשור אליהם. ואמר הדור האחרון ביניכם אשר יקום מאחריכם ואנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה וראו מכות הארץ ההיא ותחלואיה, אשר חילה, על מה עשה השם כוח על הארץ הזו, ישמח אורי האף הגודל הזה, כן? ועזבו את ברית השם אלוקי אבותם, ויראה להם שזה חסר סיכוי, והקדוש ברוך הוא יגלה שאחרי הכל ולמרות הכל, עם כל הדברים וכמה שהם יתרחקו, עדיין הימנוס הילון, עדיין הוא קשור אלינו, עדיין הוא יחזיר אותנו. והיום טב של שבע עשר בתמוז עד תשע באב, זה יום טב של בין המצורים, יום טב של גילוי כבודם של ישראל, גילוי הקשר הפנימי בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שלמרות החטא, למרות ההתרחקות, תמיד הוא נמצא איתם ביחד. הדבר הזה קורה בשתי חלקים. הוא קורה בחלק של הנהגת עם ישראל בתשעה באב. והוא קורה בחלק של הנהגת מוישה רבינו בעומק, בעדינות יותר, בסיפור של מי מריבה. בגילוי של מידת ערך הפיים. כי תחשבו על זה, מה הפגם של המרגלים? הם לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא ייתן להם, יעשה להם ניסים, עוד פעם, לפי המלאך של חפץ חיים, שיעשה להם ניסים אחרי שהם חטאו. בסדר? ואז ממילא הם מתייאשים. הם מתייאשים כי הם חושבים שעבד סברם ובטל סיכויים. זהו, נגמר. חטאנו, אבינו, פשענו, אין לנו יותר סיכוי. והקדוש ברוך הוא, על ידי יהושע וכל יום אומר, זה לא נכון, אבל בני ישראל לא מקבלים את הדיבור של יהושע וכלב. ויבכו העם בלילה ההוא, הבכייה לחינם, בכייה לדורות. והבכייה לדורות זה, אתה יודע מה? אתה חושב שאם אתה תעשה כל כך גרוע, אז התנתקתי ממך? תצא, ותעשה עוד יותר גרוע. ועוד יותר גרוע, ואז תתקבל חיבוק. ואף גם זויס ביויסום בארץ אויביהם, לא ימאסתים ולא יגיעלתים לך לא יסום, לאופר בריסי איתום, כי אני השם אלוהיכיהם, וזוכרתי להם בריס ראשונים. יהיה, ואף גם זאת, וילכו עמי בקרי, ועוד יותר בקרי, ועוד יותר בקרי, ועוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר. מויס באחיר מויס, יגיעו למצב הכי נמוך, ואז מתוך המצב הזה, הקדוש ברוך הוא יגלה כמה ערך הפיים לפניו, וכמה קרבה וקשר פנימי שלא יתבטל יש לו עם בני ישראל. היום טוב של תשע באב זה יהיה כשהדבר הזה יתגלה, בסדר? בגלוי, זה יהיה חג עצום. אנחנו עדיין לפני הגילוי של החג הזה. אז לכן עדיין יש לנו תשע באב שצריך לשבת ולקונן ולבכות על הריחוק, ובעצם לספר פה שכמה שהתרחקנו אנחנו עדיין דעתנו עליו ודעתו עלינו. ועצם זה שאנחנו באים בסוג של טיינה, תקחו את הפסוקים של איכו, תקראו את זה בעברית פשוטה, זה נראה מחריד, בסדר? דוב עורב הוא לי, ערי במסתרים, כאילו, כל היום יהפוך ידו, כל היום בי, רק בי ישוב, יהפוך ידו כל היום. כן, זה מילים שמישהו היה אומר אותם ככה בתרגום לעברית פשוטה, היינו, איזה כפירה, אפיקורסס, אתה מעיז להגיד מילים כאלה. אבל עם ישראל באים לפני הקדוש ברוך הוא ובוכים את המצב, ובוכים את המצב מתוך מקום של הוא האוהב הגדול שלי, אז איך הוא הפך לי לאויב? אבל הבכי הזה שהוא האוהב הגדול שלי, זה הגילוי הכי גדול שיש. בסדר, זה התרומס הזאת, כן? שבאים כביכול בטיינה לפני הקדוש ברוך הוא, וכינויס, ספר כינות, ספר איכו, הוא כולו טיינה, כן? הוא כולו טיינה. זה לא יום של חשבון נפש. זה לא יום של היינו לא בסדר. לא מזכירים בכלל מה שהיינו לא בסדר, מה זה משנה? תראה מה הוא עשה לי. תראה מה הוא עשה לי, נכון? ואיך הוא אומר שם בסוף הקינה? את אשר עשו נעשה להם מודיעים, ואת אשר הם עשו לא מודיעים. אם תוכל לנשים ילדיהם מוללי טיפוחים, הם מספרים. ואם יארג במקדש השם כהן ונביא, לא מודיעים. את זה הם לא מספרים. אז יש שם איכשהו קצת אזכורים לדבר הזה. אבל רוב הספר, רוב התנועה של תשע באב, זה לשבת ולבכות. לשבת ולבכות, אתה יודע, רגע, למה קיבלת את הסתירה הזאת? כי לקחת בלי רשות, כי התחצפת, כי שרפת את הבית, כי עשית דברים. קמח תוכון ותחן. מה, אתה בא עכשיו לבכות לי על זה שבית המקדש נשרף? למה מי עשה את זה?
זה
תשובה. זה תשובה של טענות, בסדר? זה תשובה שהוא חוזר הביתה, למה כמעט נתת לי סתירה? כאילו, אבל עצם זה, אין פה וידוי. לא אומרים או שם דבוגדנו. זה לשוב, זה השיבנו השם ילך ונשובו, כי אם, גם אז, מה אתה אומר מיד? כי אם מאויס מאסטון הוא קוצפת עלינו עד מאויד. זה סוג של תשובה כזה, אתה לא רוצה לקבל אותי? עד כדי כך אתה מאויס אותי? מכירים את האנשים האלה? כן, זה סוג, אבל זה התנועה של תשע באב. עכשיו, מה יש פה בעצם? העומק התיקון של הדבר הזה, זה הרצון בקשר אחרי הכל, והוא מצידו יגלה את הערך הפיים למרות הכל. וזה נמצא, זה בעצם נמצא, לכן ההשלמה הזאת של מי מריבו עם חטא המרגלי. כי שתיהם נמצאים בעצם בעומק של הגילוי הזה. מה זה? אני רוצה לראות עוד קצת פה בריטבו, איך שהוא מגדיר את זה. הקדוש ברוך הוא דיום מידתיו, בכלל המערך הפיים, שיהיה אורך הסבלנות. ואם הרב המורה אמר שלא מצא שכעס השם עליהם, לא אמר שלא היה במעשה חטא ופשע חלילה. בסדר? אני לשון הריטבו בספר הזיכורין. אך דעתו שחטאו פשעו, אלא שעל החטא הזה לא יחוס השם יתברך. אומר, טוב, פה הוא מתרץ הקושיות. אומר, זה לא שבאמת הרמב״ם חושב שהם לא חטאו. הם חטאו, אבל לא הגיע להם. עכשיו פה יש לו בעיה עם הפסוק בתהילים, ויקציפו על מי מריבה, ויראה למשה בעבורם, זה הסדר. אז אומר, זה אולי דעת המורה בו, שיקציפו למשה. ויקציפו על מי מריבה, יכעיסו את משה רבינו. אז יש פה טענה, למה הבאתם אותו לכעס? ואף על פי שזה שאמר בסוף הפסוק ויראה למשה בעבורם, בהכינוי קודם השם, כדרך ותראה את הילד, אומר גם ויקציפו על ויראה למשה בעבורם ויקציפו למשה. כאילו זה סרס המקרא ודורשהו. לדעת המורה אין ספק, כי גם אהרון כעס כאן והוא חטאו, אלא שהכתוב מייחד העניין למשה שהוא הגדול. כמו שאמר דוד, וירא למשה בעבורם. והנה גם לאהרון הרע. ומשה דיבר במקום שניהם, לכן זה פה מיוחס, ואהרון הלך בשלום ובמישור, לכן זה טוב. מה שהוקשה לו בדברי המורה שהוא נראה לשונו כסותר זה לזה, כי הוא אמר שחטא הרגזנות היה מפני חילול השם, לפי שנוהג איש כמוהו במידה רעה, ואחרי כן אמר כי לא טעו בזה ישראל בו ולא היה בזה חילול השם עד רבה, כי חס ושלום שיהיה לו פחיתות מזה, אלא שתלו הדבר בכעס השם יתברך. פה הוא עומד, כן, מה שהרמב"ן שואל, שזה נכאורה נראה סתירה ברמב"ן, סתירה ברמב"ן. האם הטענה היא זה שבני ישראל רואים שכעס הוא דבר חיובי, או זה שהם חושבים שלא, כעס הוא דבר שלילי, אבל הקדוש ברוך הוא כועס עלינו כרגע. העומק אולי כי הם מבינים שהמידה של הקדוש ברוך הוא היא כעס במקרה כזה, אז זה כבר יציאה, כי זה לא כעס אמיתי. הרי הקדוש ברוך הוא לא כעס, אז גם משה רבינו אמור לא לכעוס. אם במקרה כזה אתה כועס, זה יציאה אל הפחיתות מהפחיתות הרעות, נכון? ואם הם מייחסים את הכעס הזה או למשה רבינו או לקדוש ברוך הוא, אבל הם לומדים מזה שכעס כזה הוא חיובי, זאת אומרת הם לומדים הנהגה לא נכונה שעל דבר כל כך קטן ראוי לכעוס. בסדר? אז לא יודע, ככה אולי אפשר לתרץ את זה. בכל מקרה, הרמב"ם אומר, והנראה בזה, הריטבו אומר בלשון שלו, והנראה בזה, כי החטא היה לרמב"ם זל על שני פנים, גרם הכעס לשניהם. אחד, שתלו בו מקצת העם, מידת הכעס, אז הריטבו מחלק את זה חלק מהעם. חלק מהעם, אמרו, הנה מוישה רבינו כועס, תבוא, אפשר לכעוס. בסדר? והיה חלק, אמרו, לא, מה פתאום, מוישה רבינו לא כועס סתם, זה בטח הקדוש ברוך הוא כועס עלינו. אז חלק מהעם ככה, חלק ככה. למרות שאני אומר, אתם מבינים את הסברה שאני מתכוון להגיד? בסופו של דבר, מה הכוונה שהם לומדים מידה רעה? שהם רואים הנהגה שלא מגיע באמת לכעוס עליה, הוא הזיז את הכוס, מגיע לו לכעוס עליו? לא. הוא לקח את הכוס שהפך על הרצפה? כן. בסדר, יש דברים שמגיע לכעוס עליהם, יש דברים שלא מגיע לכעוס עליהם. לפחות כעס הפנים. עכשיו, מה הם רואים פה? שמישהו רק נגע בכוס, כבר כועסים עליו. אז לא משנה כעת אם לומדים את זה ממוישה רבינו, או שלומדים את זה ממוישה רבינו בשם הקודש ברוך הוא. אבל הם מבינים שהנגיעה בכוס מגיע לכעוס. הדבר הזה הוא לא נכון. הוא לא נכון, כי מוישה, הקדוש ברוך הוא לא כועס על דבר כזה. אז זאת אומרת, זה לא נכון, אז הם למדו יציאה מהדרך האמצעית לכיוון לא נכון, שהוא פחיתות מפחיתות הנפש. יציאה ממידת הסבלנות. בסדר? ככה, אני לא יודע, ככה הייתי אומר. למה זה, הרמב"ן, הוא מעניין, אבל הוא אומר בסוף, הריטבו, שלמען האמת, הפשט הוא כמו הרמב"ן. בסדר? אבל בכל זאת באתי ליישב פה את דעת הרמב"ן. יש לו עוד קצת, אני לא רוצה פשוט להאריך יותר. על אשר למנתם בי להקדישני ועל אשר מריתם פי. אז הוא ככה, פה הוא רוצה להכניס את שתי הפירושים, וזה גם שירת האזינו, אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל, על אשר לא קידשתם אותי. אז יש מעלתם כמו מריתם, ולא קידשתם במקום לא האמנתם. בסדר, היה פה שתי חלקים באמת בחטא הזה, כך מסביר הריטבו בספר הזיכורין לבאר את דברי הרמב״ם. בוא נסיים באמת את הלשון של הרמב״ם פה, זה סיום, קיצור, סיכום של הפרק, ושוב אל כוונתי. מה צריך ללמוד מכל הסיפור הזה? כי כשיהיה האדם שוקל פעולותיו תמיד ומכוון אל אמצעיותם, בסדר? לכוון אל דרך האמצע. אז שימו לב, ראינו דברים פה באמת די מצומצמים. שוקל פעולותיו, זה דיברנו בשיעור הקודם, שאדם צריך לשקול את פעולותיו, לקחת פעולה שהוא עשה, לפרק אותה, לראות מה גרם לי לעשות, איזה מיצי קיבה גרמו לי לדבר הזה ואיזה לדבר הזה, מה סחב אותי, מה משך אותי, לקחת לאחר מייסה, כן? דברים, ולראות מה גרם לי לעשות את זה. לפני, אדם קשה לו להחליט, כן לאכול, לא לאכול, אתה יודע, יש סיום, אין סיום, לא יודע, יש מיליון שאלות. בסדר, אחרי האוכל, יופי, תפרק את זה עכשיו, מה גרם לך את זה? באמת, למה החלטת? לחץ חברתי, תאווה לאוכל, חוסר נעימות, לשקול את פעולותיו אחרי שהוא עושה אותם, בשביל לזהות מה באמת קיים בתוכו, ואז לכוון על האמצעי, לכוון על דרך שתהיה מאוזנת, והאדם שיעשה את זה, יהיה במדרגה עליונה ממדרגות בני אדם, ובזה יתקרב אל השם יתברך. וישיג אל טובו, להשיג את טוב השם, זה ולהגיע אל השם, להתקרב לקדוש ברוך הוא, ישיג אל טובו, וזה הדרך השלם שבדרכי העבודה. זאת אומרת, יש כמה דרכים בדרך העבודה של השם, הדרך השלמה שבכולם זה הדרך הזאת, וכבר זכרו חכמים, זיכרונם לברכה, זה העניין, וכתבו עליו, ואמרו, כל השם אורחותיו, הוא משגיח בהם, אדם שבודק את דרכיו, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ושום דרך הראינו בישע אלוהים, אל תקרי ושום אלו ושום, והשימה כן? זאת אומרת ההפך, ואל תקרא ושם דרך הרי נביא של הלוקים אלה, ושם דרך, והשימה, אולי השימה, השימה היא השיעור והסברה. בסדר? לשום את הדברים כמו שומה, שיעור וסברה. להבין את הדברים ולסבור את דרכיו. זאת אומרת, מה הסבורה בדרך שעשיתי? מה מה השיעור במה שעשיתי, מה הלימוד במה שעשיתי, מה מונח מאחורי זה. זה העניין אשר פרשנו בזה, הפרק הוא לא בשווה, וזהו שיעור מה שראינו שצריך, בזה העניין. הרמב"ם מעריך פה מאוד, וגם ביד, כמו ראינו את זה כשלמדנו את הפרק הזה, ראינו גם דברי הרמב"ם ביד, אנחנו מסדר את זה. זה הסיפור של הדרך האמצעית, עד כאן פרק רביעי, משמועים הפרקים לרמב"ם, שם יעזרנו שיתקיים וקיים משהו בעניין הזה.